הרייסא, בואו, אבל נמשיכה. אני במחשבה שנייה, התוכנית שלי הייתה היום לעבור לרב צדוק, אבל אחרי התבוננות נוספת אמרתי שאנחנו חייבים להשלים איזו נקודה שלא מספיק ביררנו אותה במפגשים הקודמים, והיא נמצאת בכתבי כמה מראשוני החסידות דווקא. בחרתי פסקה אחת מרב זאב וולף מז'יטומיר, שהיה כידוע תלמידו של הרב המגיד, עוד בעצמו ראה את הבעל שם טוב, מה שהיה מאדמו"רי הדור השני שלישי ככה, זכה ללמוד אצל כל שאר תלמידי הבעל שם טוב הקדוש.
הוא התלמיד של המגיד או?
התלמיד של המגיד, כן. תלמיד, אפשר לקרוא את זה, תלמיד חבר כזה, הגבול התלמיד חבר, כי פער הגילאים ביניהם היה קטן מאוד.
סיפור על שניהם.
כן?
שהוא היה סוחר, הוא היה פעם יורד פעם להביא סחורה כל פעם. ואז הוא הגיע למגיד, ואז הוא הגיע לבית מדרש, והמגיד היה בזמן התפילה. הוא חיכה לו, והוא ראה שהמגיד מעריך. אז הוא אמר לו, אז אחרי שהוא סיים, הוא אמר, מה הרי מגיד כל כך מעריך בתפילה? יש כוונות, צריך להבין. אז הוא אמר לו, לא, תפלל רגיל, מה הכוונה? אז אמר לו, אתה סוחר, המגיד אמר לו, אתה אמרת לי, אז אתה סוחר? אז הוא אמר לו, כן, אמר, אז למה שלא, כשאתה סוחר, תחשוב איפה שאתה נמצא, שאתה מדמיין בראש איך אתה הולך לעיירה, ואיך אתה עושה את כל הסחורה, ותישאר במקום.
אבל בסדר, יקרה לבד.
אמר לו, מה זאת אומרת, אבל אם אני אלך לשם, אז לא יהיה לי סחורה. אני אומר, נו, אז
גם אני.
גם הכוונות. אם אני לא אהיה שם, אני לא אוכל לכוון.
לא יהיה לי סחורה. כן. קיצור, היה גדול שבגדולים, צדיק של הצדיקים. הספר שלו בהערת סוגריים הוא ספר מאוד יסודי. כלומר, מי שרוצה ככה, קוראות החידוש הראשונות של תורת החסידות, מאוד מחבבים אותו דרך אגב גם בעולם האקדמי. בעולם האקדמיה בחקר החסידות, אלה שבאמת רציניים, יש שם דברים שהם ליצנות, הרי אני אומר לך, השבוע הייתי, אני בפוסט טראומה מהנושא הזה עכשיו, הייתי בפאנל ביום חמישי האחרון, עם הקומר והקאדי, ספרתי לכם, אני הולך לפאנל, זה היה מסגרת קורס הטיפול מיני באוניברסיטת תל אביב, היה שהרצאה שעה וחצי של חוקרת דתות, ואחרי זה הפאנל. הפאנל דווקא נחמד, אבל החוקרת מטומטמת כזאת, ופגשתי עם החיה מפגרת כזאת, זה לא יאומן, דברים בסיסיים, חוסר הבנה, שלא דבר כבר על הגיבובים שהלתה על חכמי ישראל, שלא יאומן. כמובן, ריש לקיש רבי יוחנן היו שני הומואים, שרחצו ביחד בירדן. מה?
אז לא קראת כתב יד.
איזה כתב יד?
מה?
איזה כתב יד היא לא קראת?
כתב יד של הגמרא שלנו, כתוב, גם בכתב יד ברלין, גם באיזה...
שמה?
מלקאית איתה.
שמי
דומה? ריש לקיש. רואה את רבי יוחנן, כן.
עיד
מלכאית,
הוא
לכן קפץ.
כל הכתבי יד. לא, דבר, אני תמיד טוען שבכלל הפשט הוא לא, שהוא לא קפץ עליו, הוא לא קפץ לרבי יוחנן. הוא קפץ לסתם, הוא קפץ למים.
לא, זה
פעל.
כל
הכתבי יד. בלי הסבר הזה, בסדר. כתבי יד מונעים את ההסבר הזה. בלי הסבר הזה, אתה צריך להגיד שהוא קפץ בגלל שהוא ראה את רבי יוחנן יפה. מי אמר בכלל, מה פתאום? זה לא מה שכתוב שם. הוא קפץ, גאה שלום. הוא עושה תרזן לתוך הירדן. גם אני עושה תרזן. מה הסיפור? הוא אומר לו, חלכה להוראה. הוא אומר לו, הפכה לנשים. אפור, עד רבה. לא מתחיל, לא נגמר שטויות כאלה. אבל זה בלשע להתווכח איתה. זה אומר, כתבי הלא, כתבי הלא. אתה מכיר את הטענה הזאת, ולכן אתה מכיר כאילו ש... זה טענה ששמעת בדרך של כתבי יד...
אשתי הייתה צריכה לתואר שני לכתוב.
או, חקרות, חקרות.
כתבה עבודה על כניסה לחנכת כיתה א', תואר שני כתבה עבודה על כניסה ללימוד.
אוקיי, ו...
נתתי לה ארבע מודלים של תנאים והמורים, כל אחד איך נכנס.
הבנתי.
ריש לקיש לקח מכתוב, מתוך שלא לשמוע, בא לשמוע, נפשחיים.
הבנתי,
עשינו ברכת. עשינו באונקלוס.
כל הרבנים יש להם אפס מחקר מהאישה שלהם שעשתה תואר היא עשתה ראשון תלמוד, כמה היה לה לקרוא טקסטים בלי סוף, קראתי את הכל.
אני לומד חברותה עם הרב רבינוביץ', אני חייב, צריך כתבי יד זה.
טוב. בקיצור, יש שם דברים לא רציניים, אבל יש באקדמיה גם אנשים רציניים, ובחקר החסידות יש כאלה רציניים. אז הרציניים שבהם, שעוסקים הרבה מאוד בהגות שלו, כי הכל מסודר שם, כל שאלות היסוד של החסידות מבוארים בספר אור המאיר. הוא לא כך מוכר, דווקא בישיבות לא לומדים. בעולם האקדמיה המון מוכר, בעולם הישיבות וזה. אין חצר, ז'יטומיר, זה לא נשאר מזה חצר, אז אין ממשיכים בהקשר הזה. ולכן, יחסית בעולם, התורות שלו לא מוכרות, הדמות שלו לא מוכרת וכו'. קצת סיפורים עליו, אבל לא כך מוכר. גם אני באמת לא הספקתי הרבה ללמוד, אבל במעט שיצאתי תמיד נהניתי מאוד מהיסודיות והחדשנות והעומק, העומק מאוד מאוד עמוק, לדעתי ממש מגדולי המקנים, כתבי החסידות. עכשיו, מה הנקודה שאנחנו צריכים לברר אותה? אנחנו עסקנו בשבועות הקודמים, ואז אנחנו חוכמות חיצוניות וראינו שהזווית היא כזאת, שיש חוכמה עילה, חוכמת תתה, דהיינו צורת חשיבה של דברים שמגיעים מלמעלה, דברים שמגיעים מלמטה. הדגש המרכזי שהחסידות ביקשה לבנות הוא שצורת החשיבה, העיצוב של החשיבה שלי היא החוכמה עילה. שהראש שלי יהיה ראש כזה שאומר, אני מה שמקבל מלמעלה, מה שאומרים לי, מה שמסורת, זה נכון. עכשיו אני יכול אחרי זה לבדוק כל מיני דברים, אבל קודם כל, עכשיו, יוצא שהחוכמת התא כשלעצמה אין בה שום עניין. בוא נתרגם את זה למעשה, צריך ללמוד חוכמת התא? לא, אפשר. אחרי שלמדת חוכמה עילה, קודם כל אסור ללמוד חוכמת התא בלי שלומדים חוכמה עילה לפני זה. ואחרי שלמדת חוכמה עילה, אתה יכול ללמוד חוכמת התא, אם אתה רוצה, בסדר? אין שום צורך בזה, זה מיותר לחלוטין, זה אולי ביטול תורה אפילו. וכולי, מי שרוצה להיות, לא יודע מה, רופא, אז שילמד, אבל סתם ככה אין שום צורך, חוכמת הטק של עצמה, אינה לא נותנת כלום, היא מיותרת לגמרי. זה פחות אפשר להגיד המסקנה שיכולה לעלות ממה שראינו בשבועות הקודמים. והתרגום שלה גם למעשה, באמת אנחנו לא ראינו, לא בעולם החסידות ולא בעולם, לא משנה, בעולם היהודי בכלל, עד לפני 100 שנה, עד שהרש"ר הירש בא לעולם, לא ראינו מקום, בית מדרש, שנתן מקום לגיטימי ואפילו עודד שילוב של קודש וחול. לא היה דבר כזה, היה שוב 800 שנה אחורה, אבל במאות שנים האחרונות, כל תקופת האחרונים אין דבר כזה, בסדר? היו מעט בודדים חכמים שהיו גם בקיאים בחוכמות העולם, בטח לא במרכז אירופה, זאת אומרת, יכול להיות שהיו יוצא דופן, ההמצאה של תורה מדרך ארץ זה לא הרש"ר הירש המציא, כבר 50 שנה לפניו האיטלקים עשו את זה, בסדר? בית המדרש באיטליה כבר היה מקובל בעניין הזה. אבל שם גם היראת שמיים הייתה בינונית. המצאה של הרש"ר הירש שאתה יכול להיות חרדי שלומד במקצועות חול, זה באמת קצת איזה חידוש, לא לגמרי.
אנחנו רואים את זה חריף בקלויז של ברודי, ששם הם היו עושים הרבה ניסויים, הרבה זה, אבל הכל סגור בתוך
בתוך הקלויז, לא, לא יצא החוץ. תראו, חכמים היו כל מיני חכמים כאלה שלמדו קצת. היו לא מעט כאלה, אחד ההוא. אז יום, תראה מה יצא מזה, איזה בית מדרש. הגר"א עצמו למד ככה, ראית שם איזה ישיבה תיכונית? כמה תלמידים, הנה רבי נחשי מאיליה שהזכרנו עכשיו, שהיה באמת אחז בכיוון הזה, הרוב הגדול של תלמידי הגר"א לא נגעו בחיים שלהם לימודי חול בגרוש, ממש, לא עסקו בזה כלום. הוא תרגם את אוקלידס ואף אחד לא פתח את הספר אחר כך. לא נוצר בית מדרש, לא הייתה... שוב, א' זה איטליה וזה 100 שנה לפני זה, ושוב, הוא אדם יוצא דופן, שגם אפילו הוא לא יצא בית מדרש כזה. כן, הוא יצא אולי קבוצה מאוד תנה מסביבו, שאנחנו קורבים אליו, שגם גם קבלה וזה, אולי. אבל אסכולה כזאת היא לא נוצרה. וגם עולם החסידות, שילך פעולה עם כולם, אותו מהלך, הרוב הגדול של היהודים החסידים. עכשיו, תמיד אפשר היה לטעון את הטענה הפשוטה, שעולה בספרות המחקר, שאילוצים טכניים גרמו לזה. בשביל מה לי לבזבז את הזמן שלי, כן, על לימודי חול, כשלא יצא לי מהם כלום, והם עולים כסף, אני צריך מישהו שילמד אותי. זה לא פשוט לא עובד ככה, כן? זאת הראיה שגם הגויים שלא מצאנו התנגדות מהותית אצלם לימודי חול בתקופה הזאת, גם כן לא למדו, לא בארצות האסלאם ולא בארצות הנצרות, לא למדו. אנשים היו טמבלים, כמובן רוב האנשים, לא למדו, לא ידעו לקרוא וכתוב בכלל. אז לכן מאוד יכול להיות שהכל נפל על הטכני, אף אחד לא הייתה התנגדות לעניין, בסדר? אבל למעשה ראינו שאף אחד לא טרח ועמל לפתוח. היום נראה ברשותכם את החשיבות של הלימוד הזה. אבל בידי שהוא יעשה בצורה הנכונה, כי המשך מה שהיינו שבוע שעבר. והיום זה יהיה יותר עמוק, כי זה לא יהיה רק להקדים, זה לא יהיה מוקדם ומאוחר, אלא זה יהיה בתוכו. בואו נראה, כדי שנבין את המהלך שלו, צריך להקדים את ההקדמה. הוא דורש פה דרוש על הבארות, כל סיפור הבארות של יצחק. המקרה קודש יכול הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים, ויקרא שם הבאר עסק. ואחר כך חפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שם שטנה, ויעתק משם, ויחפרו באר אחרת, וכל הסיפור הזה. להבין העניין, מה התורה רוצה, הרי זה ברור חלוטין שיש פה משהו, זה זועק לשמיים. מדבר בספרות הקבלה והסוד עשו מהבארות, חבל על הזמן. זה באמת מזמין את זה, כי כזה סיפור עם פרטי פרטים ספר באר ראשונה ושנייה ושמות וחפרו וסתמום. מה רוצים להגיד פה? ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. להבין העניין, נראה בהקדם פירוש הפסוק, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות ייתן קולה. זה פסוק שכשלעצמו הוא גם כן דורש עיון. אם נניח שחוכמות הכוונה פה לחוכמות החיצוניות. אז למה דווקא בחוץ תרונה? למה ברחובות ייתן קולה? ודרש בזוהר הקדוש, חוכמות אילין זה חוכמות, לא חוכמה. חוכמה אילאה וחוכמת תתא. יש כאן שני החוכמות שראינו בשבועות הקודמים. החוכמה האילה, חוכמת התורה, הרוח, הקבלה. חוכמת תתא, חוכמה המציאותית, הטבעית. דהתכללית בה באילה, אופה, חוכמה תתא, רבותיי, שימו לב לחידוש, היא מתכללת בחוכמה האילה. מה זה אומר? ובכוונה כתוב, כמובן מן הכתוב, חוכמות בחוץ תרונה, כלומר, כשהאדם המשכיל, שימו לפה שמשכיל זה לא משכיל, אלא הפוך, כן? אדם שמלא בשכל נכון, מה? בחוכמת התורה, כן, יש לו שכל, הוא באמת בעל שכל, הוא לא טמבל, כמו כל הדוקטורים שהם טיפשים גמורים, כן, הוא באמת יש לו שכל, מכניס, צריך להיות פה לא מכניס, מכניס הערת אלוהות אפילו בענייני חיצוניות, להעלות משם חוכמת התאה, היינו עברי השכינה המלובש לשם. יש חוכמת התאה ויש עברים של השכינה שמלובשים בתוך החוכמת התאה הזאת. שמחה, כן.
יש כתוב על שלמה.
כן.
שאמרתי איך כמה יש חוכם ממני. כן. שהוא היה לו רק חוכמת התאה.
שבוע שעבר, שבוע שעבר לפני שבועיים, מתי זה היה? לפני שבועיים.
שבוע שעבר.
שבוע שעבר לא, ברב המגיד, לפני שבועיים, לפני שבועיים. שבוע שעבר עסקנו בהרחבה, בפסקה של ארוכה של הרב המגיד, שמסביר את הנקודות של שלמה. אני אראה את זה אחר כך אם תרצה בשמחה, בסדר? טוב. קיצור, הוא אומר, יש עברי שכינה שמלובשים לחוכמת התא. עכשיו, יש שתי אפשרות איך להסביר את זה. אפשרות אחת מאוד פשוטה, נניח שחוכמת התא זה פיזיקה וכימיה. אז יש שם עברי שכינה שמלובשים שם. לדע, בתוך הכימיה והפיזיקה והביולוגיה והזיאולוגיה, מלובשים עברי שכינה. מה זה עברי שכינה? עברים זה היציאה. יש מרכז, יש גוף, יש עברים. יש שכינה, והשכינה מתגלה, מתפרטת. ההתפרטות של השכינה בכל אטום, בכל מולקולה, בכל יון, בכל אנרגיה, בכל דבר כזה, כל פוטון, זה איבר של השכינה. בסדר? זה שירות אחת. שירות שנייה, אולי ללכת לדברי הזוהר, שתמיד טוען שהמצוות, הם תרייג איבר אין דמלכה. כן, כל מצווה היא איבר של המלך, שהמצוות מלובשות לתוך המצוות הגשמית. בסדר? אז אולי זה גם כן קצת, הוא יכול להיות שהוא מרמז לזה, שהוא משתמש בביטוי איברי, הוא מתכוון לזה גם כן, ייתכן, אני לא יודע. אבל בין כך ובין כך, מה שקורה זה שהאדם לוקח לחוכמת התאה, בסדר? והוא מכניס הערת אלוהות בחיצוניות. להחיותם. והיינו במה שלוקח לעצמו רמיזה דחוכמתה, הוא לוקח את החוכמה באופן של רמז, באופן של, בכלל המילה רמז, אנחנו קצת טועים בהבנה שלה בספרות הסוד והקבלה. אנחנו דרך כלל מבינים שרמז, הכוונה היא למשהו שהוא דו משמעי. כן, אני רומז לך קריצה בעין, לצורך העניין אני נתפסת כרמז, בסדר? אבל בתפיסת בספרות הסוד, פשט דרש רמז וסוד, זה לא הכוונה, בסדר? רמז הכוונה היא למשהו שהוא, לא יודע איך לקרוא לנסח את זה, רוח מולבשת בתוך חומר, לצורך העניין, בסדר? למה? זה בעצם זה, כי זה מכוסה. יש כאן משהו מכוסה, יש כאן תוכן פנימי, וזה מכוסה מלמעלה, יש פשט שהוא גלוי לחלוטין. הדרש הוא טיפה יותר עמוק, הרמז הוא טיפה יותר עמוק, פסוד יותר עמוק, זה בדיוק התפיסה. מה זה הרמז? יש משל, משל של הכלי, משל של הכלי, משל של הכלי עם הדבר כזה. יש כלי סגור, הפשט זה מה רבותיי? זה, אני עכשיו רואה כלי לפניי, נגיד שעכשיו הייתה את הכותות לפניי, היא מכסה למעלה. שואלתי, מה יש פה? ספל, זה פשט. אוקיי? דרש עוד לא פתח את המכסה, ואני אומר שיכול להיות שבתוך הספל הזה יש מים, יכול להיות שיש בו קפה, כל מיני דברים. לכן הדרש הוא סובל הרבה מאוד דברים. אפשר להגיד הרבה? הרמז זה ברגע שפתחתי את המכסה, אני רואה שיש פה מים. מים, זהו, להגיד שיש פה מים, זה הרמז. הסוד זה להבין שמים זה H2O. בסדר? זה אני לא יכול לדעת לבד, אין לי יכולת. זה סוד. הרי ברור שהסוד הוא חייב להיות סוד. אם ברגע שהסוד הוא מגולה, אז הוא לא סוד. אז מה הופך סוד לסוד? מה שהופך סוד לסוד זה, כשרובן אומר לשמעון סוד, בסדר? זה עדיין נשאר סוד? או לא? עכשיו פרשו, שמעון יודע. אז נגידו, זה סוד מכל העולם. בואו נגיד ששמעון יפרסם את זה לכל העולם. זה עדיין נשאר סוד? כן. למה? כי לבד שמעון לא יכול לדעת את זה. מה ששמעון לא יכול לדעת בלי שרובן יגיד לו, זה יקרה סוד לעולמי עולמים. אוקיי? אז סוד בחלוקה של הפרדס, הכוונה היא לדברים שאנחנו לא יכולים לדעת בכלל. יוצא שעיקר חוכמת התא נמצא איפה? בסוד. אוקיי? פשוט הוא פחות חוכמת התא. אם אני רואה את זה, אני רואה לבד. עכשיו, אלא מה? זה לא גם נכון. למה? כי גם בפשט של התורה שכתוב בראשית ברא אלוקים, זה אם לא הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לי שבראשית ברא אלוקים לא הייתי יודע, גם את הפשט לא הייתי יודע. שכתוב בתורה לשמור שבת, יש לזה פשט של לשמור שבת, גם את הפשט לא הייתי יודע בלי שהקדוש ברוך הוא היה אומר. אז לכן בתורה אפילו הפשט הוא חוכמה עילה. לעומת זה בחוכמת הטבע יש פשט רעש רמז וסוד. אני רואה שולחן, שולחן דוגמה לא טובה כי זה מעשה אדם, אני רואה סלע. הפשט הוא שיש כאן סלע. בסדר? הדרש, הסלע הזה מכיל לתוכו, לא יודע מה. הרמז, אחרי שאני אשבור את הסלע לשניים, מסתכל לפנים מה קורה, אני יודע עכשיו, הסלע הזה הוא כולה וכולה, הוא מגרנית, הוא לא משנה באיזשהו חומר. הסוד, אופה, זה כבר משהו שצריך לשבת עכשיו לעשות מחקר. לשבת עם מיקרוסקופ, לראות H2O וכולי, אין לנו יכולת טבעית לראות את זה. זה הסוד. אוקיי, אז מה הוא עושה? הוא לוקח רמיזה דה חוכמתה, מה?
בוא, לא מגדיר מה זה חוכמת
התאה. נכון.
אני... המסביר שזה על חוכמת הטבע.
כן.
לא כתוב.
נכון. אז אני עושה ברציס... כן, ש...
בחוכמת התורה יש...
הילה ותתה. כן. פה זה עוד איך שאולי יסתדר לדעתי לא, אבל במקומות אחרים ודאי שלא. זאת אומרת, באופן כללי, בדרך כלל, החלוקה, ראינו לפני שבועיים ברב המגיד, זה ודאי היה שם, אבל חוכמה הילה הייתה חוכמה אלוהית, חוכמת התא הייתה חוכמה, שם החלוקה קצת יותר בין חוכמה ששוב, שאני מגיע אליה לבד, לבין שאני מגיע אליה על פי מחקר שכלי. מה שמגיע מלמעלה, חוכמה הילה זה לא חוכמה שהיא עליונה, אלא חוכמה שמגיעה מלמעלה. חוכמת התא זה לא חוכמה שהיא נמוכה, אלא שהיא מגיעה מלמטה. המקור של החוכמה מגדיר את מדרגתה, ולא איפה היא נמצאת עכשיו. נכון, ייתכן. אדבה, בוא ננסה להגיד אותו דבר, שגם אך שאנחנו עושים פה עכשיו, זה מעלים אותו למעלה. אנחנו לוקחים את החוכמת התא והופכים אותה לחוכמה הילה. בזה מחבר שתי בחינות חוכמות, חוכמת התא, חוכמה הילה. תועלתו גדולה בזה. שימו לב לחידוש כאן, זה משהו משמעותי. יש בדבר הזה תועלת גדולה, זה לא משהו שאפשר לעשות, אפשר לא לעשות, ואם עושים, צריך לעשות בצורה מסוימת. זה דבר בעל ערך. וגורם רינה לחוכמה זעירה מלובש המדרגות. כלומר, בתוך ה-H2O מלובש חוכמה זעירה. עכשיו, זה מה זה חוכמה זעירה? כי חוכמת הסוד, חוכמת הקבלה, חוכמת התורה היא חוכמה הרבה יותר גבוהה. כן? ובתוספות הוא יותר חוכמה מכל הנוסחות המתמטיות. אבל בנוסחות המתמטיות, זה נוסחה המתמטית, זאת אומרת, לא טובה, כי זה שכל האדם, לא משנה, אבל בחוקי הטבע, בפיזיקה, בכימיה, בזיאולוגיה, ביולוגיה, יש חוכמה זעירה שמה. וזהו חוכמות בחוץ. ביות המשכיל, שוב, בעל השכל האלוקי, מחבר אלו השתיים חוכמות בחוץ, אז תבונה. שהוא לא עושה חוכמות, לא חוכמה, חוכמות. הוא מחבר את החוכמה האלה, חוכמת התא, בחוץ, במקום החיצוני שלהם, ששם אפשר לחבר אותם, כי בפנים אי אפשר לחבר אותם, בעומק. כי בעומק יש ביניהם הבדל כך מהותי, שאי אפשר לחבר אותם. אבל כשהוא לוקח אותם החוצה, והוא מחבר אותם, אז תרונה. גורם רינה אפילו בחיצונים לחוכמת התא המלובש לשם, החוכמת התא השמחה שאדם יושב ומסביר את העומק הפנימי שבחוקי הפיזיקה, הפיזיקה שמחה. בסדר? מה זה הפיזיקה כמובן? זה
החוכמה הילאה, את החוכמה הילאה שבחוכמת התא?
כן, בדיוק. מצאת הדבר העליון שבתוך חוכמת התא. בסדר? אגב, שהשלב הראשון שלו, כמו שאמרנו עוד פעם, זה הרמז. מה זה הרמז? לגלות אותו. לגלות שפה יש H2O, לא ידענו את זה בני אדם מזמן. עכשיו אני צריך לגלות סוד. אוקיי, זה כבר אני לא יודע. סוד זה אומר, עכשיו יבואו חכמים ויגידו לי, למה הקדוש ברוך הוא ברא מים וככה? לא יודע. יש לקבלה יש הסברים גם לזה. אלה הסברים ששום בן אדם לעולם לא יכול למצוא אותם. לא יודעים. בסדר? להיות שיכניס בהערה. כי מה הוא עשה? הוא הולך לחומת התא החשוכה. הוא הכניס בהערה, חדר על הערה פעם פעמיים, שני רבדים, רובד אחד, הוא העיר על המציאות הלא מובנת לנו. כשאנחנו גילינו שפה יש את שתיים אור, אנחנו הערנו. לא יצויר שהיה חושך, והערתי עם פנס, עכשיו הפנס מראה לי מה קורה שם. הסתכלו בני אדם 6,000 שנה על מים, ולא ידעו מה מים מורכבים, והיום אנחנו יודעים עם פנס להעיר את המים ולדעת מים מורכבים. פעם ישבתי באיזה פאנל כזה, גם כן, אגב הפאנלים, שמו בקבוקים של, של כל השמה, ככה, למשתתפים. אני ביקשתי שיביאו לי משהו לא מוגז. אז הביאו בקבוק מים, וצחקתי איתם, שגם זה מוגז. H2O, זה שני גזים. כן? עכשיו, הפלא הזה, ששני גזים יוצרים נוזל, זה הרי דבר מופלא ביותר, חשבתם על זה פעם? H2O, זה שני גזים יוצרים נוזל. שני הגזים מדליקים ביותר בטבע, חמצן ומימן. מה הם יוצרים? את החומר שמחבא. אש. כן? אין לך בחבא אש יותר גדול מזה, הסופר טנקר, יש בשריפה גדולה, חימיים מתוך הים, אם את הצוללן בתוך הוא לקחו פעם אחת, מכירים את זה? פעם הרימו את הצוללן בתוך השק הזה, והוריד אותו על השריפה נבח, מצאו אותו את השרידים שלו מצאו אחר כך. זה מה שהיה צלילה, חבל על הזמן, איזה צלילה זה אותה. עשה צלילה רצינית. קיצור מים, זה המחבא הכי טוב שיש, שמגיעים משני גזים שהם שיא הדלקה, זה פלאים עצומים. אז לגלות את זה, זה הרמז. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? זה כבר סוד. זה לא יודע, זה שום פיזיקאי לעולם לא יוכל להגיד. למה הקדוש ברוך הוא עשה חוק המשיכה? למה הוא עשה? לא יודע, אין לנו שמץ של מושג. אנחנו אפילו, הם לא מנסים בכלל. הזיאולוגים והביולוגים קצת מנסים. גם כן תופעה מאוד מעניינת. שפעמים לא שמים לב שהם חוזרים על עצמם. הם מסבירים למה לבעל חיים מסוים יש תכונה כזו וכזו. בסדר? אבל זה הכל בנוי על הנחת יסוד מוקדמת. שטוב שככה וככה יהיה. מי אמר שבכלל צריך שככה וככה יהיה? בסדר? אז תמיד נכנסים איזשהו מגל סגור כזה שמזין את עצמו. טוב, בואו נמשיך הלאה. שהכניס בהערה, כי קודם בו איש להעלות אותו משם ניצוצי קדושות, עושה מריבה כלפי מעלה. כלומר, חוכמת התא, לפני שהעלו אותה, היא כועסת. מה היא אומרת? זרקתם אותי לפה למטה לעולם הזה? לא טוב, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות למעלה. בא כל אטום, כל מולקולה, ומתנה זאת אומרת, הרי לפני שנבראתי, איפה הייתי, באוצר גנוז של מלך מלכי המלכים? בא הקדוש ברוך הוא בבינג בנג, במפץ הגדול, יצר חומר ופיזר אותו לפני כל תבל, אז למה אני שם? המולקולה צועקת, גבל. כדי איתה, בתיקוני זוהר, שמים התחתונים בוכים, ענן בעינן למאבק אדם מלכה. עכשיו דרך כלל זה מעניין מאוד למה הוא מביא דווקא את הניסוח של תיקוני זוהר, כי יש ממש מדרש מפורש כזה. קל לכם את המדרש, אומר המדרש ככה בראשית רבה, מים התחתונים נקראו מים בוכים. למה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחלק הקדוש ברוך הוא את המים נתן אלו למעלה ואלו למטה. חילו מים התחתונים בוכים. זהו שכתוב, מבכי נערות חבש. אמר רבי אבא, מבכי נתפרשו המים העליונים התחתונים. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרנו. מה עשו? איזו פניהם, ובקו תאומות, ביקשו לעלות. התחיל איזה גייזר לפריץ, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. מה זה גער בהם הקדוש ברוך הוא? כוח המשיכה. ממש ככה, שימו לב, כל הבריאה מתוארת פה. בדיוק דרך אגב, זה מאוד מתאים לבערת סוגריים למה שהמדענים אומרים. הם עולים, יורדים, המים וכו' וכו', השפריצו המים, כוח המשיכה, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא, חבר'ה. שנאמר, נותן בים דרך ובים עזים נתיבה, גואר בים ויבשר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, רגע, הואילו לכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה שיתלו רשות מכם. מה אנחנו רוצים בו בעצם, רואים בו שמה קרה? שהמים התחתונים, כן, קיבלו איזה צ'ופר, כתוצאה מההעזה שלהם להתקרב לקדוש ברוך הוא. נתרגם את זה למילים פשוטות, ראינו פה שלושה חידושים. חידוש ראשון, של הדומם יש רצון. מה?
יש לרב פישר דרשה נפלאה על זה.
כן, ש?
ש? שהתשובה, מה שהם קיבלו חזרה היה את ניסוך המים בסוכות.
אה, כן.
אז מחבר סוכות, אהרון. ויונה
שגישה רוח הקודש משם, כן,
רוח הקודש, הכל אותו מהלך שהמים התחתונים הם פה כי הם ברצ צריך לקדם את המציאות, צריך שיחיו, צריך מים, מי שייתן מעצמו לאחרים בשביל אחרים לא יפסיד מזה. אז זה אהרון בעגל, וזה הכפרה על חטא העגל, הוכח בסוכות, חזר העננים, אז הוכח שלאהרון התכפר,
תוכנים אותו ומפזרים אותו על המים את העגל, שתוכנים אותו ומפזרים אותו על המים.
גם העננים חוזרים בסוכות. כן. אני חושב חשבון שהעננים חוזרים בסוכות. ואז התגלה שנמחה לאהרון חטא העגל. עכשיו חטא העגל הוא, אני מוסר את עצמי בשביל עם ישראל. יונה, אני מוסר את עצמי בשביל עם ישראל. כן,
התחלה לא.
תשובה. לא, הגויים קלה תשובה, למה אני לא הולך?
שזיקו דיל המים.
כל אותו מהלך, זה המים, ולכן דווקא בשמחת התושבה הוא שואב את רוח הקודש.
ודווקא בשמחת התושבה מה שעושים, לוקחים מים תחתונים, מעלים אותם למעלה ומכניסים אותם חזרה לשיטים, שמשם נברא העולם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. עכשיו, אפשר לברך על המים כמו שצריך.
שנעלו למעלה.
מה? בדרך כלל, מה קורה למים שאתם חממים אותם? עולים למעלה. כן? כל מעגל המים זה מים תחתונים, מים עליונים. המים התחתונים בעצם כן עולים להיות מים עליונים בסוף, אבל אחרי שעולים להיות מים עליונים יורדים למים תחתונים חדש. כלומר בעצם מה קורה? יש פה שלושה חידושים. החידוש אחד זה שהדומם יש לו מחשבות, יש לו תשוקות. שתיים, שהדומם יכול להתעלות. ושלוש, שגילוי הקודש, גילוי התשוקה הזאת של המים התחתונים, זה הסוד. אני אשאל אתכם, המדרש שקראנו עכשיו פשט דרש למה זה סוד? סוד, הוא לא דרש. כי בלי שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו שהמים התחתונים אמרו ככה וככה, אנחנו לא היינו יודעים את זה לעולם. אנחנו לא יכולים לדרוש את זה. בסדר? זה סוד. זה לא כתוב בפסוקים. זה סוד. כלומר בעצם מה קרה? היה מציאות גשמית, ובאה התורה ונתנה למציאות הגשמית הזאת פשע רוחני. היא גילתה את הסוד שבתוך המים הגשמיים. ברגע הזה העלינו את המציאות הגשמית למעלה. בסדר? כדי איתה באים התחתונים בוכים, אהלן באינן למאבק אדם מלכה, וכתיב ישרים ישכנו ארץ, ואיתה בזוהר ישכינו הארץ קרי. מה הכוונה? הישרים הם משכינים בארץ, את מה את הקדוש ברוך הוא? את השכינה. והעוקמה, כי הישרים והתמימים עושים חנינה להניצות שבארציות. הניצות שבארציות, רבותיי, הוא בכלא. שמעתם השבוע על הנרקומנית שהחזירו לארץ? בסדר, עשו לה חנינה. רב חריף, אתה לא קורא חדשות?
כן.
אתה עושה לא כי אתה לא מסכים איתי שנרקומנית. בסדר, אז אני חייב בפורום הסגור הזה, אולי לא הייתי עומד בפורום פתוח, אבל להביע את מחאתי כנגד ההבל שהתרחש סביב כל הפרשייה הזאת. כל הרבנים נזעקו, פדיון שבועים. 600 אסירים כלואים בחול היום, כל מיני מקומות הרבה יותר נוראים מרוסיה חלקם. לפחות 100-200 מתוכם ממש לא על עוול בכפם. בטח לא בפרופורציה בין החטא ובין העונש שלהם. אף אחד לא פוצפר, מצפצף, אף אחד לא אומר כלום, כולם, שנים רבות, מסר עולם חלקם, דברים הזויים לחלוטין, כלום. פתאום, אז מי שיכול להסביר לי איך קרה הליקוי מאורות הזה?
עשו פה שני דברים.
בחירות?
אחד, לא, אחד, באמת, העונש היה באמת לא פרופורציונלי, זה ברור שזה...
עשרות מקרים כאלה יש, עשרות מקרים, עשרות מקרים.
ברור שזה שאלה מדינית, זה אחד, ולא שאלה כאילו זה. שתיים, התקשורת ניפחה את זה בהתחלה כדי להיכנס בבידי, אז התהפך עליה בחזרה.
הם עוד התחרטו שהם ניפחו את זה, אתה אומר, כן.
עכשיו הם סובבים את זה בחזרה,
כן?
מיד הם סובבים את זה בחזרה, אבל...
כן. יכול להיות, אני לא יודע מה קרה שם, אבל זה פשוט לא יאומן. אותי מטריד דבר אחד, התקשורת מעניין אותי וביבי לא מעניין אותי. אותי מעניין איך הרבנים נסחפו אחרי החגיגה הזאת. איך רבנים, אנשים, תעצרו שנייה, תחשבו, איפה הייתם אתמול, המצאתם תפילה, זה תפילות בית הכנסיות, לא יודע מה. היה לפני שבועיים קראו להוסיף תפילה שברך בשבת מיוחד להגיד עליה, כן, בתפילה אחרינו כל בית ישראל יושבים בצרה וכל זה. נעמה בת יפה, נעמה בת יפה, הבת של כולנו. ריבונו של עולם, היא הבת של כולנו, 600 אנשים אחרים, לא הבת של כולנו, אני לא רוצה להבין את זה. יהודי נמצא בכלא החמאס כבר כמה שנים, ואף אחד לא חושב בכלל להוציא אותו משם. לא יודע, משהו הזוי, כל העבר המנגיסט, אבל משהו משונה מאוד, שונה מאוד כל העניין הזה. טוב, זה, אני אומר את זה בהקשר, שצריך מאוד להיזהר, אני חושב שכשעוסקים בבניית דמויות של רבנים, רב צריך להיזהר לא להיות אחד שהוא פני הדור כפני הכלב. שהכלב מסתכל אחורה כל הזמן, עבור את המפורסם הזה.
רבנים
או? מה?
רבנים או?
לא הבנתי, שוב עם הלכם.
באמת, האם הרבנים פה זה התואר מתאים לבן אדם או שה...
מה זאת אומרת, הם כבר ברבנים גדולים חלק אלה שיצאו, היה שם... אז זה גדולים, לא מבסה לי, כן, אבל...
לא, אני
מתכוון, לא... גם אנשים נכבדים שאני מעריך אותם באופן כללי, כן. בסדר? גם הם. ואני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, תראו, תראו, יש צורך שרב יהיה ער לרגשי הקהל. ושהפוך, אם יש משהו שהוא חשוב לציבור, שהרבנים יהיו הראשונים לצאת עליו. כן, שלא יהיה מה שקורה הפוך. שהרבנים מדברים על דברים מאוד מסוימים, מאוד תורניים, דברים אחרים חשובים מאוד, אף אחד לא שומעים קולות של כל תורני בהקשר הזה. זה בהחלט, אני מסכים, אין לי בעיה להצטרף לחגיגה אם החגיגה הזאת נכונה. אני יוצא נגד אלה שאומרים, הרבנים הפופולריים האלה, שרואים עכשיו שזה נחמד באופנה עכשיו אקולוגיה, אז נראה לאקולוגיה. לא, אם אקולוגיה זה דבר נכון, אז צריך להצטרף אחרי הגע. אין שום בעיה. זה לגיטימי לחלוטין שמישהו אחרי התחיל את הרגע ואנחנו נצטרף, זה בסדר. היה לבי ואנחנו אני מתחילים. לא התחלנו, מישהו התחיל, בואו נצטרף, בסדר גמור. אבל צריך לנצור ולחשוב. נבדוק אם הדברים אחרי נמצאים בהתאמה, אומרים, פדיון שבועים זה יהיה גדול ביהדות, כן? פדיון שבועים זה יהיה גדול ביהדות, לא דברים כאלה, כן? זה עכשיו טוב, טוב, בסדר. כי הוא אמר שביבי היה לו קנאה באחיות, פשוט. המבצע יונתן, הוא רצה לעשות מבצע בנימין. לרץ צבי וכו', עם אשר לא יחשה ולא ישאיר את בניו וכו' וכו', הביא אותה כמו, נסע בעצמו על מטוס, תבין, כאילו זה הכל שחזור של מבצע יונתן כזה. לא, אופן, כל זה היה בהקשר שאמרנו חנינה. כן, כתוב ככה אומרים בפיוטים, נכון? חנינה, פננה, חנינה. בכל אופן, חנינה, מה?
מה הנושא?
הנושא זה החשיבות של לימוד חוכמות החיצוניות. כלומר, שבוע שעבר ראינו, יש לך דף. שבוע שעבר ראינו שמותר. אם אתה עושה את זה קודם כל לחוכמה עילה, אחרי אתה יכול לחוכמה עילה, בסדר. אמרנו, אבל מיותר. מה שנקרא מותר אך מיותר. זאת אומרת, יש דברים שמותרים, אבל בשביל מה זאת, חבר על הזמן. היום אנחנו רואים, שרב זה מזיות אותו ומסביר, שיש ערך בזה. זה פעולה רוחנית. עכשיו אנחנו מצאים בשלב שבו מדבר מתי על החנינה, חשבת פעם על המושג הזה? חנינה של החיצוניות, הניצות שבארציות. ניצות שבארציות, רבותיי, ראיתם איך שאמרנו? ניצות שבארציות, זה לא יאומן.
מזכיר את בני שכר עם הביטול בשישים.
לא מכיר.
הוא אומר שמה שהתבטל ב-60 צריך להיזהר כן לאכול אותו ולא לא אוכל.
הוא
גלגל שזה יתבטל כדי שזה יאכל וזה יעלה אותו ניצוץ
שהיה שם. כל הגשמיות צריך לעלות חוץ מהדברים האסורים באכילה. פה הדבר אסור באכילה הוא זכה להתגלגל באופן כזה ש... סתורים שפעם ישבו בהתבדות אצל אדמו"ר הרש"ב, היה כוסית משקה. איזה חסיד לקח כמה לחיים, אבל הרבה עוד לא עצר. חיזו את הכוסית, אמר, כנראה כבר שתיתי, לקחתי יותר מדי לחיים. קיצור, אז הרש"ב אמר, תשתה, תשתה. הוא אמר, תשתה, אמר, אתה יודע מה זה, הייתה איזו שעורה אחת בערבות סיביר, שמיום שבאה לעולם, אמרה, יש שתי אפשרויות, או שישתה אותי מויש עלי בהתבדות, או שישתה אותי איזה ולדימיר אחרי שהוא יורד, לפני שהוא הולך להחביץ לאשתו. והתפללה, התפללה, התפללה שהיא תזכה להיות אצל מויש עלי בקוס, בהתבדות, ולא אצל ולדימיר. ואכן, עשו ממנה וודקה, שלב א', כבר, יש לה פוטנציאל טוב. עכשיו התפללה שיקנו אותה לפה ולא לשם, וקנו את החסידים, והביאו אותה פה להתוועדות, ומזגו לך אותה כבר בתוך הכוסית, והסעורה אמרה, איי, 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 עשינו שזכינו, ואתה מויש עלי, דחית אותה ככה, תשתה, מויש עלי, תשתה.
איך אחד שהרב קוק ככה מסביר את המחלוקת אם גוי מביא שלמים או לא?
ש?
זמן דה אמר שגוי מביא רק עולות ולא שלמים.
כן. החיבור בין הגשמיות לבין הרוחניות.
הוא לא יכול לעשות.
זה מסביר כמו שמוצא, מופיע בספרים לפני זה, כן, כן. החיבור בין קודש, עולה הוא יכול לעלות, אבל שלמים, שזה, אגב צריך לאכול את זה, כן, ולקדש את הניצוצות, זה הוא לא יכול. זה ברור לו, זה פשוט הרעיון הזה, שעבודת קידוש החומר, עבודה יהודית מובהקת, זה פשוט. רב צדוק ככה מסביר את זריקת עורלות למעלה, זריקת עורלות למעלה, שזורקים המלאכים, כן, שהיו זורקים את עורלותיהם למעלה, הרעיון של תיקון האורלה זה תיקון תוך המציאות הגשמית. המלאכים אומרים, לא, זה אנחנו נזרוק אליך למעלה. זה בדיוק הבדיחה שסיפרתי על הכומר הרב והקדי שבו שעבר. אמרתי לכם שזורקים, לא סיפרתי לכם. אמרתי לכם שאני צריך לבדוק, לפתוח את הפאנל לבדיחה. מה הייתה הבדיחה שמצאתי? כומר קדי ורב מקבלים 100 דולר. אבל אומרים לו, אני צריך לתת חלק מעשר. טוב, הכומר אומר, נעשה צלב על הרצפה, נזרוק, מה שיפול הצלב של אלוהים, משהו בחוץ שלי. הקדי אומר, שר. הרב אומר, אתם שניכם חסרי אמונה. אני אזרוק לשמיים, מה שהוא לוקח שלו, מה שנופל שלי. עכשיו, זו התפיסה של המלאכים. זורקים את העורלות לשמיים. אז זורק לשמיים. הם תופסים שיש מציאות רוחנית, עליונה.
מנותקת.
מנותקת לגמרי. אנחנו תופסים, לא, אנחנו להפך, אדרבה, אולי מזה מגיע היסוד של המנהג, לקבור את העורלה בחול דווקא, באדמה. זאת אומרת, אנחנו לקחנו איבר, את האיבר הזה, שהוא האיבר שיש בו שיא הקדושה ושיא התומה כאחד. אפשר לעבור בו את העבירה הכי חמורה שיכולה לאדם לעבור, ואפשר לקיים בו את המצווה הכי גדולה ולייצר חיים. כן? שני הדברים האלה הם תלויים באיבר הזה. קחנו את האיבר הזה, מיעטנו אותו, הסרנו ממנו את הקליפה. שימו לב, זה בדיוק אותו רעיון. גילינו את הפנימיות שלו. הפנימיות שלו, יש לו שתי אפשרויות. יש לו אפשרות לשמש לרע, עורלה, יש לו אפשרות לשמש לטוב. הסרנו את הקליפה כדי שעכשיו הוא ישמש לטוב, וגאלנו אותו, עשינו לו חנינה לאיבר הזה. בסדר? לכן את החלק של הקליפה, אנחנו עכשיו תורנים באדמה, אנחנו לא רוצים, זה לא חלק מאיתנו בכלל. בסדר, חופה, אני אומר פה, הביטוי הזה, עושים חנינה לניצוץ של הרצויות, אני חיפשתי הרבה, לא מצאתי עוד מי שאומר את זה. זה ביטוי מדהים, זה אומר ממש שיש כלא, כביכול הרצויות כלואה בתוך המציאות הגשמית, הניצוץ הוא כלוא בתוך המציאות הגשמית, ואנחנו עושים לו חנינה, מוצאים אותו החוצה, מאפילה לאורה, בשלב שבו אנחנו עושים את הדבר הזה. וכל הניצוצות מחכים. עד שבא ניוטון וגילה עם התפוח, קיקו את התפוחים, שסוף סוף מישהו יבין שיש כוח הכבידה בעולם, שיגלו את הניצוץ הזה. הוא מעלין אותו לשורש הקודם. עכשיו, מה זה שורש קודם? עד רבה, בואו נחזור חזר לכוח המשיכה. שורש הרי זה הדבר שממנו דברים נובעים. כשבא רב אייזיק ואמר לנו שיש כוח המשיכה, הוא לא ענה על שאלה אחת לא פשוטה. למה זה ככה? למה לכל עצם בטבע יש כוח משיכה? מאיפה בא החוק הזה? הרי ברור שכבר לפניו ידענו שדברים נופלים. רבותיי, אל תחשבו לרגע כמו שהגננת לימדה אותנו, שעד שניוטון ילפה לו תפוח על הראש, אנחנו חשבנו שדברים רחפים באוויר. כולם ידעו שדברים נמצאים על הרצפה, וכולם ידעו שהם קופצים ונופלים חזרה. לא צריך שניוטון יישב תחת התפוח. בסדר? הוא בא והתחיל לנסח את החוקים, זה הכל. בא ואמר רבותיי, יש לכל עצם בבריאה, יש דרך, רבותיי, אתם מודעים לזה שלדף הזה יש כוח משיכה? בסדר? רוב האנשים לא מודעים, לא מבינים מה זה כוח המשיכה. כוח המשיכה לא אומר שלכדור הארץ יש כוח משיכה. אין אטום בעולם הזה, לכל חומר בעולם יש כוח משיכה. כל חומר בעולם מושך אליו דברים. אלא מה? ככל שתהיה לו מסה גדולה יותר, כך כוח המשיכה שלו יהיה גדול יותר. בסדר? עכשיו הדף הזה הוא קטן וקל, יש לו מסה נמוכה, שטח שלו וכו'. מה?
כוח ככה המשיכה שלו גורם להיות דח, להיות מחובה, אחרת הכל היה מתפזר.
גם, הנה חינם, כן, אטום ואטום, אטום אחד מושך את אטום השני, כן, הנה חינם, מכל החיבורים בטבע, החיבורים הבין אטומיסטיים ובין המולקולריים, לא תוך מולקולריים, תוך מולקולריים זה כוח אחר, זה הכוח החשמלי, זה לא כוח המשיכה, כן, הוא גורם לו לחיבור הזה, יש שני כוחות מחברים, גם חשמלי וגם גרביטציוני, שתי האנרגיות הגדולות של הטבע. בסדר? אז מה הוא אמר? הוא בעצם בא ואמר שלכל חומר בעולם יש כוח משיכה. בסדר? עכשיו השאלה מי נצח? מי שיש לו כוח חזק יותר. עכשיו זה היה חנינה. זה היה מהלך של גילוי היד האלוהית הניצאת בטבע. קודם לא הבנו, אז אנחנו מבינים את זה. הלאה, בואו נמשיך. איפה היינו בחנינה פה? איפה החנינה נעלמה לי עכשיו?
מעלין אותה.
כן, הנה. הוא מעלין אותה לשורש הקודם. מה זה השורש? מאיפה זה מגיע? בסדר? כשאני עכשיו מגלה שיש כוח המשיכה, אני מגלה את זה לשורש הקודם, אני עכשיו מגלה שבאמת עומד בורא עולם אחרי הדבר הזה. ואז זה אינו עושה מריבה כלפי מעלה. תראו זה יופי, זה פשוט לא יימד. כאילו מששת ימי בראשית חיכו לרגע הזה. שאני רואה ונגיד שאלוהים הוא זה שמחזיק את הכוס הזאת פה עכשיו. עכשיו, כבר אין מריבה. קודם המים תחתתתה, השולחן הזה אומר, למה אני שולחן בו בעולם הזה ואני לא נמצא בעולמות העליונים? אני רוצה להיות בעולמות העליונים, מה פתאום שאני אהיה פה בשולחן הזה? ברגע שבאתי ואמרתי, זה אלוקות, שהשולחן הזה נמצא פה זה אלוקות, עכשיו פתרתי, אין מריבה בעולמות. זה לא יומן מה שעשינו, זה פשוט מדהים, באותו רגע מה עשינו. והנה ידוע כל העובדות שעשה יעקב אבינו עם לבן, היה רק ענייני תורה ותפילה ומעשי המצוות, בכוח, מה שיעשו אחר כך כללות דין ישראל בפרטיות. ויעקב אבינו, על בחינת מעשי אבות סימן לבנים, השאיר לנו דרך אחריו, שכל דבר שהוא עשה, כל פעולה שהוא עשה, אחר כך בפרטיות עם ישראל יוציא אותה מהכוח אל הפועל בגילוי האלוקות בעולם. ולזה רמז בדבריו, עד הגל הזה ועד המצבה הזאת, ונזמז בכאן בכוח מה שנאמר מקודם, הווי גביר לאחיך, ראשי תיבות הגל, זה ה' ג' ל', הווי גביר לאחיך, כל זה היה בכוח מאז, בעובדות יעקב אבינו עם לבן. בעצם מה ההבדל בין לבן לבין עשיו? סליחה, בין עשיו לבין יעקב. ההבדל היחיד ביניהם זה שעשיו לא מסוגל לראות את קדושת החומר, ויעקב יכול לקדש את החומר. יעקב הוא יושב אוהלים. כולנו מכירים את רש"י, מה זה יושב אוהלים? אוהלי שם ועבר. אבל הספורנו והרשב"א מסביר שיושב אוהלים זה יושב בשני אוהלים. אוהל התורה ואוהל הצון. שהיה רואה צון. כלומר, יעקב הוא מקדש את החומר. מה ההבדל בין יעקב לבין עשיו? שעשיו לא מבין איך אפשר לקדש מציאות חומרית. לכן עשיו הולך וצד. הוא הולך וצד. אתם יודעים שחומרים שיש בדיחה מפורסמת שעשיו היה הרבי הראשון בהיסטוריה. הוא לבש אדרת שיער, הוא צד את הבריות בפיו, הוא רב עם אח שלו, הוא חיכה שאבא שלו ימות. מה הוא צריך להיות רבי? מספיק, לא? נגמר העניין. בקיצור, עשיו, מה הוא עושה? עשיו לא יכול לרומם את הרוחות, את הגשמיות. עשיו, עליתן הנה מן האדום האדום הזה. איך מלעיתים? מלמעלה למטה. אוקיי, איך אדם רוחני אוכל? איך אתה אוכל? מעלה אותו מלמטה למעלה. עשיו לוקח את הסיר ושופך אותו ככה. לוקח אותו מלמעלה למטה. כלומר, איפה המקום העליון אצל עשיו? קישקה שלו, זה המקום הכי עליון. יודעים שכל אחד יש לו הבדלה בין החלק הימן לחלק התחתון. חסידים שמים גרטל. אצלם, הערווה זה חלק תחתון, אבל הקישקה זה כבר חלק עליון. ליטאים יש להם פה עניבה, שזה גם כן חלק תחתון, גם הלב של הליטאי זה חלק תחתון, אבל הראש שלו זה חלק העליון. לערבים יש עקל. שהסתנים מספרים שפעם איזה ליטווק הלך עם התרופות שלו פה בכיס. שאלו דמנת שם את זה פה בכיס. אמרו לי שעשים מקום קר ויבש. שמתי, שמתי פה. את הליטווק, גם זה חלק תחתון. לא הכרתם את זה?
לקח כסף וקרנו, את ההתחלה לא.
אתה כל אחד בחלק שהוא הכיר. טוב. בקיצור, לסבוסם זה עליקה, עליטווק, אפשר לסבור את זה כמה וריאציות, לא משנה, זה כל מיני. עליקה זה יותר מוצלח, עליטווקים לא קרים ויבשים, עליטווקים יש בהם חמימות של לימוד תורה. תראה איך עליטווק לומד תורה. לא יודע אם ראיתם את זה בעולם קטן השבת, ידידי הרב עמיחי גורדין פרסם קטע יפה מאוד של הרב סולובייצ'יק זצ"ל, שהוא מצא את זה עכשיו, וזה הקלטה, שיחה שהוא נתן לבני נוער, ולמה זה והגית ביומה ובלילה. זה לא מובן הפשוט שיש איזה מצווה כזאת של שטייגן, של בידול תירה, שאסור רגע אחד לא ללמוד תורה. אלא שתהיה הוגה בו כל היום, כל הלילה. כאילו ההגות שלך, המחשבה שלך תהיה בתורה.
דעתי עליה.
ממש כן, כן. לא זז מזה כל הזמן. פשט שלו, זה שמברכים פעם היום בקעת התורה. תוספות שם משהו משהו. כל היום אנחנו ממשיכים ללמוד, זה לא...
גם
שישנים. מה?
גם שישנים.
לכן ישנים לדעתי לא. בדיוק עכשיו, שישנים לא, שנת הרי זה לא שינה. בסדר? שנת קבע, הנה חינם, לי פשוט החלוטין שצריך לפסוק, כמעט דאמר, היום השתוממתי לחלוטין הדבר הזה, בכיוון ההפוך. הרי לשאלה אותי יש שתי תמונות, שתי השלכות הלכתיות, מי שישן ביום ומי שלא ישן בלילה. יש לכאורה שתי שיטות, שיטה אחת אומרת שהיום קובע, ואז מי שישן ביום לא צריך לברך, אבל מי שהיה ער כל הלילה כן צריך לברך. שיטה שנייה אומרת שהשינה קובעת, אז מי שישן ביום צריך לברך שיתעורר, שעת קבע, ומי שלא ישן בלילה לא צריך לברך. עכשיו השולחן ערוך פוסק כמו שיטה שנייה, שמי שישן היה ער כל הלילה לא יברך. המשנה ברורה פוסק כמו שיטה שנייה, שמי שהיה ער כל הלילה לא יברך. הוא רק כותב שברב חתמילתא יבקש שמישהו שיוציא אותו ידי חובה. עכשיו מגן אברהם חולק, הוא אומר שמי שהיה כל הלילה כן יברך. ואז אתה פותח פסקי תשובות, המנהג היום הוא לברך, ואפשר לברך בלי שום פקפוק, כי לא אומרים סבל במקום המנהג. אתה אומר לך מעניין, כל הספר פסקי תשובות, משנה ברורי, משנה ברורי, קודש הקודשים, אסור לזוז ממנו מילימטר, השם ישמרנו. יש על פי הקבלה, לא זוכר אם הארי אומר, על פי הקבלה נקר מופיע. כן, כן, כן. אבל מופיע שהברכה היא ליום, ומי שהיה ער יתברך בבוקר, כן. מקובלים, לא תוכלים מהארי עצמו, אבל מקובלים עדיין
זה
מופיע.
שיש
מנדל אומר שזה דאורייתא. מה? זה משהו אחר, הוא לא אומר את זה, לפי זה היה צריך להגיד את זה גם על מי שישן ביום. הוא אומר שם, הוא לא אומר ככה. בסדר? יש כמה אחרונים שאומרים שהנה חינמי, שמסבירים שכשהגר"א פסק לברך על ישן ביום, הוא אמר את זה בגלל העניין של דאורייתא. למרות שפה זה באמת מעורר פה שאלה מהותית. מה קורה במצווה שהיא ספק דאורייתא? ספק דורת הלחומה, ספק דורת הלכולה. מה קורה במצווה? ברכת המזון, מדי שחוזר. ברכת התורה, שזה בחוקת, הרמב"ן אומר דאורייתא, והרמב"ם לא אומר את זה, מה יהיה הדין שלה? האם אנחנו נתייחס אליה כאל דאורייתא? זה אחד, שתיים, איזה ברכות? יש שלוש ברכות. אופן פשוט אחת הברכות כבר מוציאה מדאורייתא. כלומר, אומרת שכולן טובות, נתגלח, היו בנו לכולו. אבל כשיש ספק יכולה, צריך להגיד אחת. לכן הפתרון פה של סבל הוא לא כזה פשוט. אבל ענייננו, אני השתוממתי, פסקי תשובות. מה קרה למרן? שעשו חוק על מרן, פתאום פה...
סבא נגד מרן
תמיד. כן, סבא נגד מנהג, לא, כי המנהג הוא כזה, זה בסדר, אפילו לא סבק. מרן אומר לא לברך, כן? אבל המנהג הוא לברך. פתאום נהיה מנהג קודש קודשים, בסדר זה. לפני שבועיים התפרסם לתשובה של הרב יצחק יוסף, אברך בבני ברק שהוציא ספר דיברות יעקב. יודעים מי זה? הרב יעקב דהן, הוא ראש ישיבה בבני ברק, גאון עולם אדיר. זה מתחכם מופלג ממש. באמת אדם מהיותר גדולים שיש, לא סתם הורים עליו, צנוע וענה וישיבה קטנה, מהתלמידים, שבת לישיבה בצבא ספרדי, ממש מהכי טובות שיש, לא זוכר איך היא נקראת, זה ספר שוב, דיברות יעקב, אברך, הוא בן 60, כן? אבל הוא אברך, כי הוא עמוק, כי הוא כותב
שם,
הוא מותר לחוק על מרן, כן? ומה לא, ואפילו לא קיצוני, סתם ככה, פסקים כמרן. אם תמיד חכם יושב ומעין בסוגיה, אז הכלל של שקיבלנו רד מרן לא נאמר בכלל כזה. יש לו, כן, הקדמה לדיברות יעקב, שם הוא כותב את זה, כן.
זה הסגנון דיבור שלו.
לא הבנתי, מי?
זה הסגנון דיבור שלו, שהרב יש פעם, זה שיכול להיות מורה, עברי אחד נראות, עברי אחד משם, הוא אף פעם לא מזכיר את השם.
אבל זה קצת לא מכבד, אני חושב.
נכון,
ולא סיגן, אני אומר, תראה,
עכשיו
קרא רמו
שלוי, אומר,
עבר
אחד,
נברא, כתב את הגבי, אברהם. רמו שלוי. רמו שלוי זה ידוע, שהוא היה, ואיך מישהו אמר לי פעם, זה שהוא קרא לו אברך, זה בכלל היה יפה, היה צריך... אוקיי, עכשיו אני לא אתחיל לחלק פה ציונים עכשיו, אני למדתי את רמו שלוי, אני לא אתחיל לחלק ציונים, אבל אני זוכר שבאם ניסיתי לתפוס אותו, וזה בא על המאור, על נידה, שאמרתי אותו הוא לא מכיר, הוא לא מוזכר בשום פוסק. לבד התחלתי לחשוב את זה כמו שהיא אמרתי, טוב, זה בא על המאור, אומר.
רמו
שלוי. רמו שלוי, כן. חיפשתי את הבעל המאור הזה, אף אחד לא הוציא את אותו, שום אחרון, שום כלום. איזה מדח באיזה פינה, באיזה חור, באיזה מרץ אחורים.
אתה רושב, רציתי לשאול פה באמצע הנושא, קשור ולא קשור, אבל קצת מטריד אותי עכשיו כבר משבוע שעבר.
כן.
אנחנו תמיד הולכים פה עכשיו, בשורים האחרונים, על כיוון של חומות קיצוניות, זה דבר שהוא נצרך ואפשרי לראות אותו.
לא, נצרך אמרנו היום, אפשרי אמרנו שבוע שעבר, עכשיו אנחנו בנצרך.
כן, נחבר את
המהלך. כן.
עכשיו אנחנו בעצם לוקחים פה את דבר בעצם שהוא מגיע מאנשים שהוא בעייתיים.
מצוין.
עכשיו,
אז קודם כל, באמת מי שנוגע בזה הרבה זה רב צדוק, שתכף נדבר עליו בשבוע הבא. אתה צודק שבעצם נוצר פה דבר כזה, לו יצויר שניוטון היה רב אייזק באמת, אז מה אכפת לי? אז פיזיקה זה חוכמת החול, היא מגיעה מאיש קדוש, או איש טהור, לא יודע, מילה קדוש מוגזמת, בסדר, טהור, זה מה אכפת לי ללמוד אותה. אבל הרי שמגיעה מישתמע, אני לא רוצה ללמוד משתי סיבות, מהותית פנימית וחיצונית. מהותית פנימית, דבר שמגיע מהטמא הוא טמא, כל היצא מן הטמא טמא. דבר שני, מסתומה, יש שם מקופל בתוך או איזה אפיקורסות. כגון דרווין. דוגמה מצוינת, כן? שבא ביולוג ואומר, לכאורה חוכמת הביולוגיה ומוסיף, כן? לא, בהערת סוגריים אתם יודעים שאני פעם שאלתי על זה מישהו שבקי, אני לא בקי כל כך, קראתי קצת את הדברים של דרווין, שאלתי מישהו שבקי, זה אין הרבה, רוב הביולוגים לא קראו בחיים של דרווין, אם אף אחד זה. שאלתי אחד שבקי בנושא, אז הוא אמר לי, בשום מקום בכתב של דרווין, הוא לא אומר חצי מילה ורבע מילה לקדוש ברוך הוא. שיש או שאין, הוא לא מתייחס לזה בכלל. הוא אפילו כותב איזשהו מקום, איזו איגרת שלו, יש איגרות דרווין, אתם יודעים, דרווין היה...
איגרויס.
איגרויס, כן, איגרויס קוידיש. אתם יודעים שבתי ספר באנגליה, לפני כמה שנים, היה תמונה שלו בכל כיתה. רבי, עם זקן כזה. הוא נראה כמו דמור הזקן, יש לו זקן כמו שדמור הזקן, זה ממש... קיצור, אז הוא כותב איגרות שלו, אומר, אני לא מתייחסתי לשאלה הזאת, אני לא יודע איך כולם תלו בי תיאיזם וכפירה, מה פתאום? או שיש, או שאין, אני לא יודע, זה לא המקצוע שלי, אני מתאר איך הסדר הזה השתלשל. עד הבא, יכול להיות שהוא זה שהיה, אלא מה? אני סותר את מה שכתוב בספר בראשית, זה אני מסכים. אחרי זה הרב קוק יסביר שלא. הוא אומר, אני מסכים שמה שאני אומר לא מסתדר עם הסדר בראשית, אבל אלוהים, אין שום סתירה בין דבריי לבין קיומו של אל. בסדר, הוא כותב את זה ממש מפורשות. אבל בוא נגיד שהוא אפילו היה אומר אין. אוקיי, אז אתה אומר, הנה בא מישהו, כאילו אמור תאר את הטבע, והוא אומר את זה בביקורסות. אז זה בהחלט מפריע לנו, הנה חינמי, ואנחנו מתעלמים מזה עכשיו, אני אסביר לך, אנחנו מתעלמים מזה עכשיו, כי בזמנם זה לא כך היה ככה. ראשוני החסידות שעסקו בחוכמת הטבע, חוכמת הטבע בזמנם, באו למקור של גויים, אבל לא של גויים, אפיקורסים.
כן, אני אומר, כאילו, אני אומרת, אתה אפל שני של השאלה.
כן.
יש רבנים היום, רבנים גדולים, עשו ספרים. ראיתי לפני שנתיים ספר השקפה בבית כנסת, מתמצא אותו לרב גדול מצפת, ספר מאוד יפה. ארוך, בנו, התחלתי לקרוא אותו, בנו, מי שמע, אתה קורא בספר שלו? שם ישמור, אתה יודע מי זה בן אדם הזה, תפסו אותו ב-12 מקרים ו...
נו, כן, איזו, הרב מהצפון.
כן, אבל אני אומר, כאילו, אתה מצא על התורת שפיסה כשהוא בן אדם כאילו שצרח בדבר מוזר, זאת אומרת, כאילו, כל מה שהוא רוצה, כל ההיסטוריה פסול מעיקורת, כאילו,
מצוין, שאלת טוב מאוד, התשובה לזה היא נורא פשוטה. כשאני לומד תורה, אני לומד תורה שמגיעה מלמעלה. ולכן, כשהיא מתלבשת דרך גוף תמה, אז היא תמאה. למדת שאני לומד חוכמת התא, מה אכפת למי אמר את זה? מה זה רלוונטי? הרי כל מה שהוא אומר, אני יכול לבחון אותו, אני יכול לבקר אותו. בסדר, יבוא מחר פרופסור X, יגיד רבותיי, דעו לכם, מחר אין כוח הכבידה. לא יודע מה, אין, לא קיים. בסדר, יש 80 יסודות בזה ולא 100 ומשהו בטבלה האטומית. לא, נראה. לכן לא אכפת לי מי אומר. המן דאמר חסר משמעות לחלוטין בחוכמת התא. חשוב מאוד בחוכמה העילה. כי בחוכמה העילה, עולם יראה אדם בעל השמונה עיניו. מי שאומר הוא התוכן, הוא משפיע על התוכן. ואז חוכמת התא הוא לא כך משפיע, שאתה צודק שגם, הנה לנו דוגמה, דרווין זה דוגמה להתערבות של איש החוכמת התא במקום שהוא לא אמור להתערב בו. כשמחר בא פרופסור לפיזיקה ואומר אין אלוהים, אז הוא מטומטם. מה אתה בכלל, כאילו מישהו שאלת, מי שאל אותך? ובאת, מי אתה שתדע? אתה מבין בזמן שאתה לא מבין זה כלום. אתה לא אמור להבין בזה, אתה מבין מה שיש. ראית את המציאות, ניתחת אותה, ציירת אותה, ציירת אותה מאוד מאוד יפה. כל הכוחות וכל... תדעו לכם שבאמת מי שלומד פיזיקה בעיון, זה לא יומן מה זה פיזיקה, זה לא יומן איזה תחכום, איזה חוכמה, איזה גאונות, מה שגילו, מה שכל יום גלים חדש, הכוחות והדברים, הנוסחאות, הם מגיעים להישגים מדהימים, 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 עם זה. אוקיי? מה הם אמורים לעשות? לתאר את המציאות? ברגע שפתח את הפה שלך מעבר למציאות, אני לא מקשיב לך בכלל. לכן לא אכפת לי מי אומר. לא אכפת לי מי אומר.
נגיד שהוא לקח רבי, שעשה אותם כל עריכה. למה למה שהמדם היה פסוד, בגלל שהוא נשפט...
רבי מאיר זה מה שעשה? רבי מאיר למד אצל האחר? שכידוע דרך אגב לא היה צדיק גדול, זה כל העבירות ביחד, כולל בתחום הזה.
נכון, בסדר.
בעל אישה זונה ותלשת העץ בשבת ורחב על החזור הזה, כל העבירות שאפשר לעבור, אוקיי? רבי מאיר למד ממנו, אבל אבא שבדי שאתה שאלה הזאת, אתה עכשיו פותח שאלה נוספת, בוא נעשה סדר. קודם כל, נתחיל ככה. חוכמות הטבע מאדם כזה אין שום בעיה ללמוד. בסדר? עכשיו, חוכמות רוחניות מחלוקת. בסדר? שבעצם התשובה למחלוקת היא לא כך כן או לא, אלא תלוי במי הלומד, מה בדיוק אתה לומד, אם אתה יודע לסנן או לא זה לסנן. זה פחות או יותר החשבון. אתה שואל אותי אם צריך לזרוק את הספרים של הרב מהצפון לפח. האמת היא שלא ספציפית צריך לזרוק, בגלל שמת הספרים שלו, או לפני ש... מה?
הוא לא כתב.
כל מיני, לא יודע מה, מאיפה הוציא אותם בכלל. כן, כל מיני דברים שבאמת זה חסר, גם חסר תוכן, אבל גם חסר... נגיד אם היו מגלים שהארי הקדוש עשה איזה משהו פגום, אז אני לא יכול ללמוד אותו, כי כל הארי הקדוש זה גילוי אליהו. מאיפה אני יודע שהוא צודק? לא יודע שהוא צודק. אבל יש שהוא קדוש, אז אני יכול ללמוד אותו. למדתי, מחר לכתוב רב אפילו תשובה הלכתית. בסדר, בוא נראה את המקורות שלו. נהייתי ספר ונלך, זה בוא נבחר את המקורות, וכו' וכו'. היו כאלה שיגידו שמותר ללמוד, גם מרבנים שסרחו, כל מיני אנשים בסגנון הזה. יש כאלה שיחלקו מפי סופרים ומפי ספרים. כן, האם זה מפי כתבו או מפיו. אתה לומד מפיו, אתה מקבל את ההשראה של הבן אדם. מאוד חזק. מקלקל את הנפש. מפי ספר, מפי כתבה, אבל קצת פחות. ככה דרך, אני בעצמי, זאת הגישה שלי ב-20 שנה האחרונות. כן? שאני לא הולך ללמוד אצל אנשים, רבנים, שאני שומע עליהם כל מיני, אין עם איזה דברים שקשורים להתנהגות לא ראויה, אבל עם זה השקפות פסולות ומוקומות. לא הולך ללמוד אצלם. אבל ספרים כן, שוב, גם בזהירות, במינונים נמוכים. איך אמרתי פעם למישהו, מישהו שאל אותי, תגיד לי, קראת את כל ספרי הרב פלוני אלמוני, זה רב חשוב מדורנו, שהוא חקר גדול, וזה, הוא קצת אפס אפיקורס, וכו' וכו'. קראת את הספרים, אמרתי, תראה, מאוד מעניינים. גמרתי ש"ס, גמרתי רמב"ם, גמרתי זה, יש לי כמה דברים לעשות לפני זה. אני מרגיש מאוד בשנים האחרונות, אולי דווקא כשהייתי צעיר ופינטזתי, אז פחות הרגשתי את התחושה אותי. היום, ממרום זקנותי, אני מרגיש, כאילו, חצי חיים עברו כבר, אני יודע שלא הספקתי כלום. אז אני מרגיש המון את ההרגשה של, אתה יודע מה, השאלה אם מותר ללמוד את זה, לא כך מטרידה אותי, אין לי זמן ללמוד את זה. למה אני זמן? כי נשאר לי מספיק דברים יותר חשובים שלא הספקתי, ואני לא אספיק אחרת. אז אני טועם קצת, אז צריך להכיר, אתה נכנס לפוזה הרבנית, אתה חייב להכיר, כי דם שתשאיר לפי קורס, וכו' וכו', אז מה להשאיר, ראינו שבוע שעבר. אין? זה משהו אחר, בוא נחלק רגע בין אדם שהוא במשרה של השפעה, לבין אדם שהוא אדם פרטי, בסדר? השפעה זה דיון אחר לחלוטין, לא רלוונטי לעניין. נגיד שאני לא צריך להשפיע על אף אחד, רק על עצמי, בסדר? ואפילו לא על ילדיי, שזה לכאורה לכל אחד צריך את זה. היה פעם בוגר של הישיבה שלנו בשילו, שעבר ללמוד בישיבה של מאוד מאוד ליברלית אחר כך, לצורך העניין שהישיבה נסגרה אחרי שאני עזבתי, אני מושבת מאוד ליברלית. עכשיו, כל החבר'ה שם היו בוגרי ישיבות, שהגיעו כל מיני ישיבות הסדר רגילות, כולם היו בהלם, כל מיני גילויים וחקרים כאלה וזה וזה. הוא לא התרגשת, אתה לא התרגשת. וכתב בשיעור שלך הבאת, בשיעורים היית מביא את הדברים האלה, מסביר מתי הם נכונים, מתי הם לא נכונים. כאילו, החבר'ה האחרים הגיעו שם שיעורי בישיבה, פתאום מראים להם שיש רבדים בגמרא וזה, וואו, מה זה, הסתירו מאיתנו את כל הדברים? מה זה, פתאום גילו עולם, ונהיו פיקורסים. אנחנו, לא, מה, כאילו, מזמן כבר שמענו שיש כל מיני תיאוריות, ראינו מה נכון, מה לא נכון. אז יכול להיות שיש צעד שדווקא עדיף לחשוף, אבל זה ויכוח חינוכי נוסף. אוקיי, אבל נחזור חזרה לענייננו, אני חושב שבשאלה הזאת התשובה מאוד פשוטה. כל אתה לומד את חוקי הטבע, חוכמת הטבע הזה, מאנשים שעוסקים רק בזה, ולא בהסברים הפנימיים, ומה עומד מאחורי זה, ולא יודע, מה אכפת לך? מה זה משנה בכלל?
אבל תמיד הם משתפים דברים שהם אפיקורסות, כמו גיל העולם וכדומה.
קודם כל גיל העולם, כבר אמרנו שהוא לא אפיקורסות, כבר דיברנו על זה בעבר, שהוא לא אפיקורסות.
שיטה שיש ימים והיה
כמה. מה זה שיטה? ברור ששת ימים זה לא ששת ימים. מה ההוכחה שלא ששת ימים? המאורות נתלו ביום הרביעי. מה זה יום? בהגדרה שלנו היום. מה זה היום?
24
שעות. של סיבוב של השמש, סביב כדור הארץ, כן? זו הצעה של השמש, קיצור. עוד לא נתלו המאורות, אז ברור שאין יום.
לא היה 24 שעות.
כן, לא היה 24 שעות, אין יום, כן? ברור שאין יום. לכן ברור שפחות הימים הראשונים הם לא כיפשו אותו. עוד דבר שהוא ברור שהוא לא כיפשו אותו, זה תיאור הבריאה, בעלי החיים. ברור לחלוטין שמשהו תואר שם זה לא כיפשו אותו. מוזכרים שם מוזכרים שם מעט מאוד בעלי חיים, אתה רק תנינים ואתה שמחו ברע, איפה כל השאר, איפה כל הבריאה?
דוד, כאן שפה
היה רומסת. אז למה כתוב דווקא תנינים? ברור שם כל שם זה אלגוריה, זה לא שאלה בכלל. שאלה עד כמה אני הולך עם האלגוריה הזאת, רחוק. זה השאלה, אין אפשרות להגיד שזה לא אלגוריה, זה לא אופציה בכלל. כן? בכלל לא אופציה. ברור שזה אלגוריה. השאלה אם זה אלגוריה קיצונית, ממש מופקעת מכל קישור המציאות, או שזה אלגוריה שחוברת קצת. אבל איך זה לא יהיה? גיל העולם הוא לא כפירה ולא אפיקורסות, האבולוציה היא לא אפיקורסות, הכל לא אפיקורסות. אז שיגידו, עכשיו קודם בו, שמעתי, מה שנקרא, גיסי אומר, שים באסלה תוריד את המים. יש דברים, צריך לשמוע אותם, לא תרגש יותר מדי. לעומת זה, ברוחניות, אני לא יכול לשים באסלה תוריד את המים. ספר תורה שכתבו מין חייב שריפה, כולל הזכרות שבו. מה החידוש של הגמרא שם? שסתם ככה, אילולי מיני הכתבו, כותבו, מה הייתי חייב לעשות? לקדר כל הזכרות שבו, אומרת הגמרא.
אם גוי כתב אותו, קוראים לזה סתם גוי מסוים מגניזה.
מה?
אם גוי כתב אותו, זה מגניזה, אם זה מין זה יסתרף.
או לקדר את הזכרותיו, כלומר, למה? כי בתוך ספר התורה הזה יש גם קדושה. אז אני לא יכול לעשות את זה לפח, זה הלכת, כשאני מקבל רוחניות, לעשות את הברירה, מאוד קשה. אבל כשאני מקבל משהו שהוא חיצוני, שהוא גשמי, אז מה הבעיה? שום בעיה, זה גשמי, זה חיצוני, זה בכלל לא מתקרב לזה, ואני מקבל לזה שמענו שלום ישראל. כן, ללמוד את הפרופסור, כמו שהרציונות תמיד היה אומר, שעדיף ללכת לטכניון מאשר לבר אילן. כן, למה? אתה בא לטכניון, מה מלמדים אותך שם? חשמל, פיזיקה, כימיה, בסדר, מה אכפת לי? פיקורס, לא פיקורס, רשע, לא רשע. עבור את המפורסם שמספרים על אריסטו, זה כנראה לא נכון, שתפסו אותו אחרי שהוא נתן איזה דרוש שלם נגד בגידה, תפסו אותו מזה שתיש. אמרו לו, מה זה? אמר, כן, שאני מתמטיקאי, אני צריך לראות כמו משולש. כלומר, אין שום קשר בין חוכמות, עכשיו, זה אצל הגויים, גם חוכמת המוסר. היא כזאת, אנחנו לא, אצלנו מוסר, אני לא אלך ללמוד. בבר אילן ניתנו לך את הכנס להטאבים, יעשו לך כנס פוליאמוריה, כן, זה חוכמס, מה?
שבת בעברית.
להטאבים, אתה יודע מה זה, זה כל הלסביות הומואים. לסביות הומואים טרנס ביסקסואל, זה ראשי תיבות, אוקיי, כן. עכשיו, זה היה כנס, זה השנה, מה היה בבר אילן כנס, רבותיי? אני הרי עוסק בנושאים האלה, אני מכיר את כל החבר'ה שם. הם הביאו את הקצה של השפיץ של הקצה. כלומר, הם הביאו את החבר'ה שאפילו בקהילה בתל אביב שוחקים עליהם שם פסיכים. אותה אוניברסיטת בר אילן, ירום מודע הביאה. הבנתם? לפה הגענו? אתה מצוין, היה אומר, אתה לתך למות בטכניון, בעיה. בטכניון, כשמו כן, הוא טכני. אתה בא, נדים עוד ככה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, אני כבר עניין, מה השנה, לבנות בניין, זה שקשור לתורה? אז אני שוב. אף אחד שם לא יקלקל אותך, אף אחד לא יפחות לך אפיקורס שם. ומה את זה, באוניברסיטאות אחרות, שיש לך, קודם כל יש פקולטה, יש פקולטה למדעי הרוח, פקולטה לתלמוד עם כפירה, ותנ"ך עם כפירה, וכו'. אבל לא רק זה, אתה מרגיש את זה אפילו יותר מזה. אשתי אמרה לי פעם אחת, כן, שאשתי למדה תלמוד ומוזיקולוגיה. תלמוד ומוזיקולוגיה, בבר אילן. במוזיקולוגיה אף פעם לא הרגשתי שום בעיה, למרות שרוב המרצים לא היו דתיים. אז לא, אף פעם לא, שום כלום. התנגשות הלכתית עכשיו פעם, רצו לעשות פעם סולפג', שאנשים צריכות לשיר, הלכו לרב האוניברסיטה, אמר להם שלא יעשו. זה מהמקומות הנדירים שאתה מרגיש שלבר אילן יש איזה ערך כלשהו. כן. כן, דווקא שם עומד, נלחם על זה. נלחם על זה שהסטודנטיות לא יצטרכו לעשות, שעשו קבוצות נפרדות לבנות בנים. כן? אז פה ושם הרגשת את זה, אבל מעבר לזה, לימדו אותי מוצרט, בטהובן, מה זה קשור ליהדות? לא קשור לתנועה, מה זה אכפת לי בכלל? לא רלוונטי. מה זה בא? פקולטה לתלמוד, אופה, כל האפיקורסות התחילה. לכן זה שני דברים שונים. אם נסכם את זה, נאמר שיוצא מפה ככה, שיש מציאות גשמית. מה? היום, הפקולטה לתלמוד.
צוחקים על הפקולטה לתלמוד, זה הפקולטה לתלמיד.
אה, בגלל שאף אחד לא הולך ללמוד שם, כן, כן. אבל אז בתקופת היה דווקא היה נכבד, היה...
תגיס עכשיו שם, במחלקה לפיזיקה, פרופסור, פקולטה לתלמיד.
כן, אני... טוב, זה בכי זה נופל בין הכיסאות, את מי זה מעניין כבר היום. מי שרוצה ללמוד תורה, ללמוד בישיבה. מי שלא, מה יעשה עם זה? נלכן נעמי, כן. אז בדרך אגב, הרצו גם שוב, אפשר לבוא להגיד שהרבנים כן חשוב שיכירו את זה, כי יש טענות כאלה, צריך מה לענות להם. אחד, יהיו כאלה שיגידו יותר מרחיק לכת, יש גם דברים טובים שם? יש, יש בפקולטה לתלמוד. החקר הריאלי התלמודית, המציאות, כן, לדעת להבין מה זה כל הגשמיות שם, זה מוזכר, זה דברים טובים. אתה יכול להבין סוגיות על פיהם, אתה לא יכול להבין סוגיות לפעמים. מה זה, אין, עבור מתנה עם חולייתות, אחד מסכת ברכות, יש הסברים שהחוקרים מסבירים לך, שלא נמצאים בעצם.
גם צורת הלימוד והניתוח, היום בישיבות הרבה, כל המאמרים שתראה כל הזה, הכל מאוד מאוד אקדמי בציבור שלנו.
וטוב או לא טוב?
יש בזה צדדים מאוד טובים.
כן, כמו אתה אומר שאדרבה יש משהו טוב בלקחת מהם את הניתוח וכו' וכו'. שהשאלה איפה בקו הגבול בין הניתוח לבין תוכן.
נכון.
בסדר? ניתוח זה יפי אלוהים לאפל ועולה שם לכאורה, זה יפיפותו של אפל. השאלה, כי בואו אל נשכח מה אגיד בשבוע שעבר, שבוע שעבר אגידנו שדווקא הניתוח הכי חשוב לנו שהוא יהיה תורני. דווקא צורת החשיבה, היא צריכה להיות תורנית, כן? אז זו השאלה, אם בא אדם אומר צורת החשיבה שלי שאני מניח שהכל מפוקפק עד שהוכח ההפך. בסדר, שאני מניח, אתה נחזור לסיפור של רשתלתי של רבי יוחנן, מה שאמרתי קודם. נטלתי את הלף, אנחנו אמרנו קודם שבוע שעבר באיזו הרצאה של איזו חוקרת. ביקורת מטומטמת גם כן, לא רק ביקורת, יש ביקורת חכמים, ביקורת מטומטמת. רבי יוחנן ריש לקיש היו שני הומואים, לכן הוא קפץ עליו לתוך המים, בסדר? לא בסדר, מטומטמת. עכשיו, מה אני אומר את זה? שים לב, הרי אמרנו לפני רגע שאין לה הוכחה לזה, אלא מה? זה מזה, המוחזק שלה זה זה. המוחזק שצריך לחפש איך כל התנאים והמוראים היו פסיכים, סוטים, לא משנה מה, אוקיי? עכשיו תוכיח לי שלא. יש לי סיפור, אפשר להלביש את זה על הסיפור, שכוח. בא מי שאומר, הפוך, המוחזק שלי זה שרבי יוחנן ריש לקיש הם קדושי עליון. ראינו היום, גמרא דף יומי. רבי יוחנן אמר, עשו אדם שמלא שחוק פי בעולם הזה. ריש לקיש מאותו יום לא מלא שחוק פי. ומה שאתה רואה, זה מרתק, הגמרא הזאת, קראתי אותה, מה שאותי ריתק זה לא המסקנה, זה הצורת התאבות. איך ריש לקיש חי? כי אני רואה ריש לקיש חי קודם בעולם שכן היה בו שחוק, היה לזה חוש ומור טוב. ויוחנן אמר שלא, מאותו יום, יום, גמרנו. ויוחנן אמר, זאת אותו תודעה שאני חי בה. בארץ גם אני אמרתי לה שמה...
אבא שלי היה מעשן.
מה?
אבא שלי היה מעשן.
כן.
ואז הרצוי עוד עלה את הפתק בישיבה נגד הישוב.
כן, כן.
קרא את הפתק, יצא החוצה, לקח סיגריה אחרונה, דרך וזהו. לא איזה יותר.
הוא לא אמר מצווה לקיים דברי חכמים תוך כדי שהוא דרך עליה, כן.
ואיך עם זה, כאילו הם באמת פחדויים? כאילו היה פחד אמיתי, עירת. היה ממנו עירה.
אה, מה, הרצוי עוד אתה אומר, כן. כן, ברוך השם. ככה צריך, עירת על דרך חמין, מצווה. שקצת נשחקה בדורנו, אבל... מישהו אמר לי פעם שהרבנים לא יעלבו. כי הרי מאיפה לומדים עירת רבנים, בדרך חמין? את השם ככה תירה. גם עירת שמיים לא יודע משהו, אז זה בסדר, זה הכל בפרופורציה. אם עירת השם הייתה 1,000, הרבנים 100, יום השם נהיה 100, אז הם יהיו 10. הכל הולך ביחד. בכל אופן, אז איפה היינו, מה אמרנו? רבי יוחנן גרשת לי. השאלה מה המוחזק שלך? המוחזק שלך שאומרים מה קשה מצדיקים וקדושי עליון? אני בערת אורגיים, אמרתי לה, אחר כך, תדעת מה, נגיד שאת צודקת. נגיד שריש לקיש היה לו איזה תכונה כזאתי, הוא היה שודד. הוא ראה רבי יוחנן יפה והוא קפץ. אז מה רבי יוחנן אומר לו? חביבי, לא ככה עושים, צריכה לאורייתא, תשנה את עצמך. תחת אחותי. ומה הוא עושה? הולך ומשתנה? וחי איתה אחרי זה חיים שלמים ומאושרים? אדם, יש גם תיאור, רואים את הקשר בין רבי יוחנן ריש לקיש ואשתו, רואים שיש קשר עמוק? כן? אדובה, אז מצויה, נדע חינם, אז לא, זו אתרונורמטיביות. אתרונורמטיביות זה הניסיון לקחת את האומים ולהפוך אותם לאתרוסקסואלים. לכן, אנחנו גאים שאנחנו אתרונורמטיביות, ואין לי שום בעיה עם זה, מה את רוצה? כאילו, מה גילית עכשיו שהתורה כך אומרת, שכוח, מה הבעיה? איפה הבעיה בכלל עוברת? לא, זה לשבחם של התנאים והמוראים הקדושים יאמר, שהם היו גיבור הכובש את יצרו, הם עבדו על עצמם, ויש לה כי שהגיבור גדול, והוא לא קרש את יצרו, אלא נתן ליצרו לנצח אותו, עד שהוא חזר בתשובה, ואני הגיבור, גבר שבגברים, שראינו היום גם כן דף היומי על שמואל, שגוב עודף שבגוברין, ויש לה כי שהוא גבר שבגברים, מה כאילו, חבר הבעיה, לכן, אני אומר, הבעיה פעמים, צורת חשיבה של האפיקורסים, היא הבעיה, אני צריך לזהר טוב טוב איך לקחת אותה, לכן הדברים מורכבים, נסכם מה שהיינו היום, כי זהינו כבר תם, הנקודה המרכזית שהתחדשה לנו היום, זה שאם עד שבוע שעבר ראינו שיש מקום לגיטימי ללימוד חוכמות בתנאים, שזה יעשה אחרי, שזה יעשה בתארה, שזה כל התנאים שראינו בשבועות הקודמים, אבל לא ראינו שום עניין בזה, וזה לכאורה מיותר לחלוטין, ואולי אפילו ביטול תורה, היום ראינו הפוך, זו חנינה למציאות הגשמית. העיסוק בחוכמות הטבע זה חנינה למציאות הגשמית. שזה פשט רמב"ם, יחד דרך לאהבתו ויראתו, יצא ויתבונן בדבר הנפלאים. בסדר, שימו לב, הרמב"ם ממש מדייק, יצא ויתבונן בריאותיו הנפלאים. זה לא לצאת להסתכל לראות את זה אריה. פעם פגשתי את רבי מרדכי שטרן בגן החיות בירושלים. היה עם הנכד שלו. אז הוא אומר לי, תראה, אני מאוד אוהב גן חיות. מה, אני אלך גן חיות לבד? אז אני לוקח את הנכד. אז אומרים, סבא, איזה יופי. ככה אמר לי, כמובן שהאמת היא שזה הכל היה בתוך הענבה, הוא באמת הרחב של הנכד. של הנובה, הוא אמר לי ככה. לא, קיצור. אז לראות בלראותם הנפלאות זה לא לראות פיל. לראות בלראותם הנפלאות זה המופלאות, הפלא. אדם מבין איך בנוי החלק של הפיל. איך בנוי כל תא ותא, כל הזה, זה. זה בלראותם הנפלאות. הרצוי דיומר, מה קטנו מהשכה השם? לראות נמלה ולהבין איך היא עובדת. זה פלא שאי אפשר בכלל להבין את חוכמתו. בסדר? אז אני חושב שמכאן מוכח שחובה על כל אחד ואחד מאיתנו ללמוד, אלא בעין אלוקית, בעין של קדושה. ללמוד, שוב עכשיו, מה זה ללמוד? יש בשביל זה שירותים. אז האמת, הרב קפח צצל פעם אמר לי שהוא הפסיק, שפעם הוא היה קורא ספרי מדע בשירותים, הוא הפסיק. למה הוא הפסיק? מיד התחיל לחשוב מחשבות על האלוקות, הפסיק, לא יכולתי. אמרתי לו, אז מה הרב עושה? העיתון, שם אין אלוקות. אמרתי לו, יש דברי תורה? אוי לרשע אוי לשכם. קיצור, אז איפה היינו מה אמרנו? קיצור, אז צריך ללמוד, צריך ללמוד, אדם חמש דקות ביום יושב, ספר פיזיקה, ספר כימיה, יקרא משהו, זה פילי הבורא, זה דבר עצום. מאפשר לנו הבנה, מאפשר, זה ניתוח, זה שכל וכו'. חשוב מאוד, בסדר? ותמיד לעשות את זה ככה, לשבת לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, בדחילו ורחימו, שכינתה, כן, רוצים לייחד, לאחד, קודשא בריך הוא שכינתה, מה זה שכינתה? שכינתה זה השולחן הזה, הוא שכינת השם, בעולם. אני רוצה לאחד את הקדוש ברוך הוא בשולחן הזה, עכשיו אני לומד פיזיקה. בסדר? זה היסוד שעולים פה כל הדברים האלה. לא עושות אחת השני בכלל, חוכמה העילה בתוך חוכמת איתה. בסדר? טוב, לא סיימנו את הכל, אבל מוזמנים אחרי זה לקרוא בהמשך, דברים יפים על האכילה והשתייה גם כאותו דבר. אדם אוכל ושותה, עכשיו אנחנו חודש שבט, חודש תיקון האכילה. בתוך האכילה ושתייה גם כן, כשאתה מקדש את האכילה ושתייה, אתה גם כן עושה את החנינה לכוסית משקה שדיברנו קודם. תראו בהמשך, דברים מאוד יפים. בסדר? טוב.